קשת, כל שידורי תורה. בימי ראשון אנחנו משדרים שיעור של הרב בנימין תבורי בנושא מנהגי רבותינו.
היום השיעור יעסוק בענייני תפילין. אבל לפני שנתחיל ענייני תפילין, אני רוצה להזכיר שתי הערות שקיבלתי השבוע. אחד, קשור לסיפור שסיפרתי על הרב סולובייצ'יק. בזמן שהיה דיון אם רצוי להתפלל בעל פה, כמו שעשה רב חיים, או עדיף להתפלל מתוך הסידור, כמו שמובא בשם הגר"א, שהוא מתפלל דווקא מתוך הסידור, והיה מצטט את הפסוק במגילת אסתר, אמר עם הספר, ישוב מחשבתו הרעה. מי שאומר מהספר, תהיה לו כוונה יותר טובה. אז הזכרתי סיפור שהרב סולובייצ'יק פעם אחת עמד להתפלל מעריב, והוא ביקש סידור. אז ידידי, רב דוד רוזנשטארק, מבית שמש, אמר לי, אולי הרב היה מוכן להתפלל בעל פה, אבל הוא לא רצה להגיד קריאת שמע, מתוך בעל פה, אלא דווקא מתוך הכתב, שהרי דברים שבכתב היא אתה רשאי לאמרם בעל פה. והוא הזכיר שאחד מהרבנים שלו אמר לו שהרב היה מקפיד לכל קריאת שמע מתוך הסידור. השבתי לו שאני שמעתי שיעור מהרב שדברים שבכתב היא אתה רשאי לאמרם בעל פה הוא דין שנאמר רק בציבור. ואילו ביחיד, בכלל ההלכה הזאת לא קיימת. מצד שני, התחלתי לדבר עם רב עזרא ביק בקשר לנושא הזה ולסיפור הזה, והוא אמר לי ששנים רבות הוא התפלל עם הרב, והרב לא היה מתפלל מתוך הסידור, היה מתפלל בעל פה. אבל גם לעניין קריאת שמע, הרב ביק אמר לי שהוא פעם שאל את הרב ליכטנשטיין, אם באמת עדיף לקרוא קריאת שמע מתוך הסידור, והרב ליכטנשטיין השיב לו, והסידור נחשב מתוך הכתב? הרי הכתב זה דין של כתיבה, לא דין של ספר שנדפס. ולכן, קשה להאמין שהרב באמת היה מקפיד בזה, מקפיד להתפלל מתוך הסידור, ואולי לפעמים הוא היה עושה כך, ולפעמים אחרת, אינני יכול להגיד בביטחון מה הייתה עמדת הרב בנושא, מספיק שאמרתי שרב חיים היה מקפיד להתפלל בעל פה, ואילו הגר"א היה מקפיד להתפלל מתוך הסידור. עוד הערה, שהזכרתי שיש שיטה שאני ראיתי בצעירותי, שהביא ראיה מתוספות בברכות, שמותר להגיד, להמשיך תפילת מנחה ולהגיד תחנון, גם אחרי השקיעה, אם התחלת לפני השקיעה. אז ידידי בוגר ישיבת הר עציון, ברנדן מאוסטרליה, כתב לי שרעיון כזה נמצא כבר בספר ערוך השולחן, סימן קוף יוד. נדמה לי שבכל זאת אני ראיתי את זה בספר אחר, משום שאני התייחסתי במיוחד לתחנון. ושם כתוב בכלל בקשר לתפילה שמתחילים בזמן מסוים, אפשר להמשיך לזמן יותר מאוחר. עכשיו, אחרי שתי הערות האלה, בואו נתחיל לענייני תפילין. קודם כל, יש מחלוקת ידועה בין רש"י לבין רבנו תם, בקשר לסדר הפרשיות של התפילין. אנחנו, דהיינו, כלל ישראל, נוהג כמובן להניח תפילין של רש"י. אבל, יש כאלה שנוהגים גם להניח תפילין של רבנו תם. בשולחן ערוך, משמע באמת שהדבר הזה רצוי. כתוב בסימן למדלד, סיב ב', יראי שמיים, יצא ידי שניהם, ויעשה שתי זוגות תפילין, יניח שניהם, יכוון בהנחתם, באותם שהם עלי בדלחתה, אני יוצא ידי חובתי, והשאר הם כרצועות בעלמה. כי מקום יש בראש להניח שתי תפילין, וכן בזרוע. אבל מצד שני, השולחן ערוך ממשיך, בסימן למדלת סיף ג' לא יעשה כן אלא מי שמוחזק ומפורסם בחסידות. מי שמכירים אותו ויודעים שהוא ממש מקפיד במצוות, והוא מחמיר בהרבה הרבה תחומים אחרים, אז ראוי לו להתנהג ככה. אבל אחרת, חוששים ליוהרה. פעם אחת שאלתי את רבי אהרון סולובייצ'יק, ואינני זוכר מה היה הנושא המדויק ששאלתי אותו, אבל שאלתי אותו המנהג שרציתי לאמץ, ושאלתי אותו האם יש בזה מחזיק יוהרה, והוא אמר לי, מה שאני אמרתי בשבילי זה לא רק מחזיק יוהרה, זה יוהרה ממש. במשנה ברורה כתוב שמי שאינו מפורסם בחסידות זה נראה כיוהרה. הגרא היה ידוע שהניח רק תפילין של רש"י. מסופר ששאלו את הגרא, או ששאלו את התלמיד שלו רב חיים וולוז'ינר, למה הגרא אינו מניח תפילין, יש תפילין של רבנו תם, הרי יש בזה מחלוקת ראשונים. והשיבו, ולמה אתה מניח תפילין של רבנו תם? כי אני רואה שהשואל כן הניח. אז הוא אמר, בגלל שהוא רוצה לצאת שיטות שונות שיש בתפילין. אז השיבו לו שאם אתה באמת רוצה לצאת כל השיטות בתפילין, צריכים להניח 64 זוגות תפילין. ועשו חישוב וחשבון מחלוקת בין רש"י לבין רבנו תם, לבין הרייבד, לבין השימוש הרב, עם כל מיני שיטות שמגיעים, אם רוצים באמת לצאת כל השיטות, אז צריכים להניח 64 זוגות תפילין. מאידך, כדאי לזכור שהגרא היה מניח תפילין כל היום. לגבי האנשים שמניחים תפילין רק בזמן תפילת שחרית, אם נניח שעה אחר כך מניחים תפילין של רבנו תם, אז לכאורה לא הפסדת שום דבר. אבל לפי הגרא, היות שהוא חשב שהלכה כמו רש"י, אז אם הוא היה מסלק את תפילין של רש"י ומניח תפילין של רבנו תם, הוא היה מבטל מצוות עשה של תפילין לפי דעתו. כמובן, השיקול הזה לא תופס אצל רוב האנשים. מישהו יכול להגיד שהגרא כן היה יכול להניח שתי זוגות תפילין בבת אחת, אבל להניח בזה אחר זה, אמרתי, יש כאן בעיה של, לפי הבנתו, יש ביטול מצוות עשה של תפילין. למרות שהגרא היה פסק וקבע להלכה להניח תפילין של רבנו תם, מנהג הגרא פסק להניח תפילין של רש"י כמובן ולא של רבנו תם, אבל בכל אופן מנהג הרבה אנשים ובמיוחד חסידים הוא להניח שני זוגות תפילין. מה עם הבעיה שיש חשש ליוהרה? אז לכאורה יש מקום להסביר כמה וכמה הסברים. אולי הכוונה של השולחן ערוך שזה מחזיק כיוהרה אם מניחים שני זוגות תפילין מתייחס רק למי שמניח בבת אחת שני זוגות תפילין. רואים עליו שהוא באמת מניח תפילין של רבנו תם. אבל, ועדיין יש אנשים שכך נוהגים, שיש אנשים שמניחים שני זוגות תפילין בבת אחת, לפעמים אתה רואה אחד כזה על יד הכותל. אני זוכר שאפילו בלונדון בבית הכנסת פעם הגיע אורח והניח שני זוגות תפילין. אני שמתי לב לזה. אבל שני הזוגות היו יחסית קטנים, והציבור הרחב אפילו לא הבחין שהוא הניח שני זוגות תפילין. הראיתי את זה לאחד או שניים בבית הכנסת להראות להם, תראה, אחד שמניח שני זוגות תפילין בבת אחת. אם הוא מפורסם בחסידות, אז אין בעיה של יוהרה, אבל אולי לפי מה שכתוב בשולחן ערוך, אחד שאינו מפורסם בחסידות, יש באמת בעיה של יוהרה. יש עוד מקום להגיד, שלמשל בחב"ד, שמנהג חב"ד הוא שכל אחד מניח תפילין של רבנו תם. אז אם כל אחד עושה את זה, זה לא יוהרה. זה יוהרה רק אם אתה נמצא במקום שרוב הציבור, או חלק גדול מהציבור, אינו מניח תפילין כאלה, שני זוגות תפילין. אז אולי זה מחזיק יוהרה, אפילו בזה אחר זה. המשנה ברורה דרך אגב אומר שהיוהרה הוא אפילו אם מניחים זה אחר זה. אבל אם הציבור הרחב כולם מניחים תפילין שרבנו טעה, וידוע שחסידים כך נוהגים, אולי אין בזה משום יוהרה. החידה בתשובות חיים שאל אומר שכל כל הרעיון שחושבים ליוהרה זה לפני שהתגלה הסוד של הקבלה, שלפי הזוהר החדש, ואני לא נכנס להסברים על פי קבלה, אבל היות שהחידה אמר שעל פי קבלה מצאו שבאמת ראוי לכל אחד להניח תפילין של רבנו טעם, גם כמובן תפילין של רש"י, אבל גם תפילין של רבנו טעם, אז היום זה בכלל לא מחזיק יוהרה. בכל אופן, מנהג חב"ד, מנהג חסידים, הוא להניח תפילין גם של רש"י וגם של רבנו טעם. מספרים על הרבי מחב"ד שהוא היה מניח יותר משני זוגות תפילין, ויש בספר בשם אשקפת דרבי שהוא מזכיר את מנהגי רבני חב"ד בענייני האדמו"רים לבית חב"ד, היו מניחים יותר משני זוגות תפילין. אבל מה שמעניין זה שרב משה פיינשטיין יש לו תשובה באיגרות משה בקשר למנהג של עצמו, למנהג של רב משה פיינשטיין, בקשר להנחת תפילין של רבנו טעם. ומה שמעניין ביותר, המכתב הזה, התשובה הזאת נכתבה בתשמ"ם, לכבוד מעלת כבודו, הוד כבוד קדושת הגאון הצדיק מאורינו הרב מנחם מנדל שליט"א שניאורסון, האדמו"ר מלובביץ'. מה שקרה, הרקע לתשובה הזאת, היא שאמרו לרב משה שהרבי מחב"ד היה מתעניין אם רב משה פיינשטיין מניח תפילין של רבנו טעם. ולכן רב משה, שהיה ידוע כענב גדול, לא רק פוסק הדור, אלא ענב גדול מאוד, אז הוא החליט שהוא חשוב לו לכתוב גם תודתו לרבי מחב"ד על זה שהוא התעניין, וגם להסביר את הסיבות למה שהוא אינו מניח תפילין של רבנו טעם. קודם כל, כדאי להזכיר שאביו של רב משה היה מניח תפילין של רבנו טעם. אבל רב משה כותב שאבא מרי הניח כל ימיו, אבל לא נהג באופן שיתחייבו גם בניו מדין מנהג. אז מנהג אבות אין לו. אבל הוא בעצמו היה מניח תפילין של רבנו טעם פעם. כשהוא היה בלובן, הוא היו לו תפילין של רבנו טעם שהיו מאוד מהודרים, ואחרי התפילה הוא היה נוהג להניח תפילין כאלה, אבל הוא התנה שהרעיון הזה, ההנחת תפילין של רבנו טעם, היא בלי נדר. כשהוא הגיע לארצות הברית, הרבה שנים הוא הלך עם התפילין האלה. אבל אחרי זמן, התפילין האלה כבר לא היו ראויים לשימוש, היו טעונים גניזה, והוא לא מצא תפילין מהודרים. אז רמי שמסביר שכמובן יש חיוב ממש להניח תפילין של רש"י. ולכן, אמנם ראוי להדר, להשיג תפילין מהודרים, כמה שאתה יכול, אבל בשורה התחתונה, מי שאין לו תפילין מהודרים חייב להניח תפילין, אין מה לעשות. אבל בקשר לרבנו טעם, אז רמי שקצת מעריך להסביר שאנחנו פסקנו להלכה שדברי רש"י הם אמת ויציב. וכך אנחנו נוהגים לצאת רק שיטת רש"י. אבל היות שיש למעשה הרבה קהילות גדולות שנוהגים להניח גם תפילין של רבנו טעם, אז הוא אומר, טוב להתנהג לצאת גם ידי שיטתם. אבל זה לא מצד החיוב. זה רק עניין של חיוב, אפילו ספק אין כאן. וזה לא חומרה מדינה. אז רמי שכותב, לא נהגתי אלא כשהיו התפילין ברור בחשותם ובהידורם. אבל כשנעשו עליהם חששות שלא ברור שאקיים בהם גם לרבנו טעם, לא נהגתי. הוא אומר שהוא עשה מאמץ גדול להשיג תפילין מודרים לפי שיטת רשי. והוא כותב איך הוא באמת השיג בזמן שהוא היה בארצות הברית, איך הוא דאג לכך להשיג תפילין מודרים, תפילין של רשי. אבל לא התאמץ להשיג תפילין של רבנו תם, בגלל שהוא חשב מצד הדין לא צריכים להחמיר בכלל לפי רבנו תם, ההלכה קבועה לפי רשי. והתשובה ממשיכה להסביר למה ש... נימוקים להסביר למה ששיטת רשי היא אמיתית, ולמה לא צריכים להניח תפילין של רבנו תם, אלא רק אם יש לך תפילין מודרים, אז כדאי לצאת גם את המנהגים של הציבור, שכן מניח תפילין של רבנו תם. מה שמעניין, שהנכד של רב משה פיינשטיין, הרב שבתאי רפפורט, שהתחתן עם נכדתו של רב משה פיינשטיין, אמר לי המשך הסיפור, והוא סיפר לי שאכן הרבי מחב"ד קיבל תשובתו של רב משה, והוא שלח סופר מיוחד לביתו של רב משה, לשאול אותו איך הוא רצה בדיוק לכתוב תפילין של רבנו תם, איזה הידורים הוא חיפש כדי להניח תפילין של רבנו תם בצורה מהודרת. ולמשל, הכתב של הצורה של חב"ד לא נראית לרב משה, וזה גם הוא כותב בתוך התשובה הזאת. אותו סופר הלך לרב משה, קיבל הוראות מדויקות מה רצה רב משה מתפילין שרבנו תם כדי שיהיו מהודרים, והסופר כתב אותם לפי ההוראות של רב משה. מכאן רב משה התחיל להניח תפילין שרבנו תם, אגם אחרי התשובה הזאת, אחרי כל הטעמים והנימוקים למה הוא לא מניח תפילין, בעצתו של רבי מחב"ד ולפי ההדרכה של רבי מחב"ד, רמי שכן המשיך להניח תפילין של רבנו תם. מחלוקת ידועה בקשר לתפילין זה האם מברכים שתי ברכות או ברכה אחת על תפילין. השולחן ערוך בסימן חף ה' בהלכות תפילין אומר המחבר שמברכים ברכה אחת על תפילין. כך כותב המחבר: לא יברך כי אם ברכה אחת לשתיהם. הברכה הראשונה מברכים על תפילין של יד, להניח תפילין, ואין ברכה שנייה. אבל בסעיף ת' הוא כותב, אסור להפסיק בדיבור בין תפילה של יד לתפילה של ראש. ואם הפסיק, מברך על שראש על מצוות תפילין. יש אמנם ברכה על תפילין של ראש, אבל בדרך כלל הברכה על תפילין של יד הם ברכה אחת ולא מברכים שוב על התפילין של ראש. במידה שאחד הפסיק בין תפילין של יד לבין תפילין של ראש, אז הוא מברך על תפילין שראש או מצוות תפילין. כמובן הרמה חולק, והרמה אומר יש אומרים לברך על שראש או מצוות תפילין אפילו לא יפסיק בינתיים, וכך הוא מביא מהראש, והוא אומר ומעיד כך פשט המנהג בבני אשכנז שמברכים שתי ברכות, וטוב לומר תמיד אחר הברכה השנייה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. בדרך כלל היו הרבה אנשים רבים שניסו להסביר את המחלוקת הזאת, אם תפילין זה מצווה אחת להניח תפילין של יד ותפילין של ראש, ואז מסתום הם מברכים ברכה אחת, או שזה שתי מצוות שונות, יש מצווה אחת תפילין של יד ומצווה שנייה תפילין של ראש, ולכן בהיות שזה שתי מצוות מברכים שתי ברכות. מה שמעניין שבזה יש שיטות כאילו הפוכות. הרי שיטת הרמב״ם היא שיש שתי מצוות בתפילין. הוא מונה תפילין של יד כמצווה אחת ותפילין של ראש כמצווה נפרדת. ובכל זאת הרמב״ם פוסק שמברכים ברכה אחת. ואילו תוספות שסובר שמברכים שתי ברכות חושב שזה מצווה אחת. מצווה אחת תפילין של יד ותפילין של ראש. הגרא קבע להלכה שמנהג המחבר הוא אליבא דהלכתא. פוסקים שמברכים רק ברכה אחת, וכך נהג הגרא. כך מנהג חבד, כך מנהג הגרא, לברך רק ברכה אחת על תפילין, אלא אם כן אחד יפסיק בינתיים. בא רבי עקיבא איגר, ומחדש חידוש לצאת שיטת שתי השיטות. והוא אומר, הביאור ההלכה מביא את זה, שרבי עקיבא איגר כותב עצה, בזמן שאחד מברך להניח, אז הוא יתנה תנאי. אם הלכה כשיטה שמברכים רק ברכה אחת, אני מכוון שלא לצאת בברכה להניח על שלוש. זה נחשב כמו הפסק. היות שהוא לא קשר תחיפות בין תפילין של יד לבין תפילין של ראש, זה כאילו הוא הפסיק, הוא אמר שהתפילין של יד אינם הולכים על תפילין של ראש. ממילא זה כמו הפסק, ממילא הוא יכול לברך ברכה השנייה, להפך, הוא חייב לברך ברכה השנייה כדין הפסק. הפרי מגדים מביא את השיטה הזאת, והוא בסוף אומר אין לנהוג כן. כך הוא קובע. אמנם זה רעיון מחודש, אבל הוא לא מציע ללכת בכיוון הזה. מסביר המשנה הברורה, אולי הטעם הוא שלא ירגיל האדם את עצמו לפקפק אחר מנהגם של ישראל, שנתייסד על פי שיטות הרבה מהראשונים. היות שאנחנו פוסקים לפי הרמה שמברכים שתי ברכות, מי שיתנה תנאי כזה, כאילו שהוא לא מוכן לקבל את מנהג אשכנז. הרי לכאורה, כל מי שאומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, מטיל איזה ספק אם הברכה הזאת היא ברכה לבטלה או לא. שהרי למה אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד? הסיבה שהציבור רגיל להגיד שמברכים, אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, זה כמו שאם חס ושלום אחד אמר ברכה לבטלה, אז המנהג הוא שמיד הוא כאילו מתקן, כאילו, ואומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אבל, האם באמת בן אדם יכול להיכנס לעניין של ספק ברכה לבטלה, ואחר כך להגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד? המשנה הברורה אומר, שבעצם אנחנו לא חושבים שיש כאן ספק גמור. דים כן, איך ייתכן שבן אדם יברך ספק ברכה לבטלה ויסמוך על שיאמר ברוך שם במחותו לבד? אלא שאנחנו נוהגים לפי מנהג אשכנז. ואנחנו פסקנו על הלכה כדעת רבנו תם, שמברכים שתי ברכות. רק לרב חדימילתא, להוציא את עצמנו מכדי כל פיקפוק, נוהגים לומר ברוך שם כבוד מחותו לבד. בספר צלות עד אברהם, שכבר הזכרתי כמה פעמים, הוא מביא רעיון נוסף. הוא אומר, כל מי שמברך על תפילין של ראש, מצד הדין, הוא חייב, הברכה לא תחשב ברכה לבטלה. שהרי אם יש הלכה רק של ברכה אחת, אז הברכה השנייה מהווה הפסק, וכשיש הפסק, אז ודאי צריכים לברך שתי ברכות. עוד פעם, צריכים לדון לפי דבריו, האם רצוי ליצור הפסק כזה, משום לצאת ידי שיטה שנייה, להפסיק בין תפילין של יד לתפילין של ראש, במידה שבאמת יש הלכה של ברכה אחת אם לא הפסיק. אבל כך כתוב בספר שהזכרתי, צלות עד אברהם. יש הסבר מאוד מאוד מיוחד בנושא הזה של הרב סולובייצ'יק, אבל מצאתי דברים מאוד מאוד דומים ב ספר ארוך השולחן. ולכן אני אצטט דברי ארוך השולחן, אזכיר קצת איך שהרב אמר כמעט דבר דומה, אבל בשינויים חשובים. אומר ארוך השולחן, לפי דתו, אמירת ברוך שם כבודו למד אינו מטעם ספק ברכה, אלא מטעם אחר. הוא, קודם כל הוא שואל, איך ייתכן שבאמת מברכים שתי ברכות על מצווה אחת? הרי גם אם אני מקיים מצוות שונות, למשל, אחד שהולך להפריש תרומות ומעשרות. הרמב״ם פוסק שמברכים רק ברכה אחת לכולם. וכאן בתפילין, שאומנם יש מחלוקת עם שתי מצוות או לא, אבל אפילו אם זה שתי מצוות, הרי מצרפים את שתי המצוות לברכה אחת, כמו שעושים בתרומות ומעשרות. תוספות בפסקים מדבר על שתי ברכות שמברכים בברית מילה. הרי המוהל, לפי המנהג שלנו, המוהל מברך ברכה אחת, ושוב האבא מברך ברכה שנייה אחר כך. עוד פעם, תוספות דן, איך ייתכן שיש שתי ברכות? ומסתבר שהפשט בתוספות הוא שאחד זה ברכת המצווה, והברכה של האב זה ברכת השבח והודאה, ולא ניכנס להסבר של ברית מילה כרגע. אבל היסוד שלכאורה אין שתי ברכות המצווה אחת, היסוד הזה קיים. לכן נראה לי, אומר האורך השולחן, ברכת המצווה תפילין היא ברכת הודאה. ומה ההודאה? אז אורך השולחן אומר, זה בגלל שהמצווה הזאת מראה על הקשר הגדול שמקשר את ישראל לאביהם שבשמיים. ואנו מברכים ברכת הודאה להודות לשם יתברך על הטוב הזה. בגלל שעיקר הקשר הוא בפסוק שמע ישראל, לכן אנחנו אומרים ברוך השם כבוד מלכותו לעולם ועד, כמו התגובה שיעקב אבינו הגיב כשהשבטים אמרו שמע ישראל, כמו שמובא בגמרא בפסחים, כמו שמובא בתרגום יונתן בן עוזיאל בתחילת ברכות יעקב בפרשת ויחי. הרב סולובייצ'יק לפי זכרוני אמר קצת שונה. הוא אמר גם כן שהברכה הזאת, הברכה על מצוות תפילין, היא ברכת השבח והודאה. אבל הוא אמר בגלל שתפילין של ראש מסמלים, שכמו שמובא בגמרא לפסוק, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך, שם השם כביכול נקרא על האדם בזמן שהוא מניח תפילין של ראש. אילו תפילין שבראש. ממילא ההודעה, או השבח וההודעה, זה טבעי שאני מרגיש כבוד השם, כאילו שם השם מונח עליי, שם השם נקרא עליך, אז אני מגיב ואומרי, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. המשנה ברורה עומד על כך, שצריכים להגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אחרי שסיימת להניח תפילין של ראש. אחרת, הוא אומר, זה הרי הפסק. בקשר לברכות, דיברנו על הבעיה של הפסק, והם מברכים שתי ברכות. אבל להגיד את הפסוך, ברוך שם כבר מלכותו לעולם ועד, לפני שסיימת להניח תפילין, בוודאי זה מהווה הפסק. והמשנה ברורה מעיד שהרבה אנשים טועים בדבר. ומיד, תוך כדי הנחת תפילין של ראש, אפילו לפני שגומרים להניח תפילין של ראש, הם אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, וזה טעות בידם וצריכים לתקן את זה. לפי דברי ערוך השולחן, לפי ההסבר ששמעתי ממורנו הרב סולובייצ'יק, ייתכן שצריכים להגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם כחלק מהברכה, כחלק מהברכת השבח. זה כאילו המשך של ברכת השבח. ואומנם ראיתי בסידורו של הרב קוק, בסידורו העולת ראייה, שמשמע מתוך דבריו, שבאמת אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, לפני שגומרים להניח תפילין של ראש, בניגוד לדעתו של המשנה ברורה. מעולם לא בירכתי שתי ברכות על תפילין, הרי חונכתי להניח תפילין על ידי אחי הגדול, ואבא שלי בא מבית שנהג לפי מנהגי חב"ד, והסבירו לי להניח תפילין לפי ברכה אחת. אז אני באמת לא יודע מה מנהג העולם להגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד לפני שגומרים להניח תפילין של ראש, או לפני כן. בכל אופן, המשנה ברורה קבע להלכה להגיד את זה דווקא אחרי שמניחים תפילין של ראש, ואמרתי, לפי ההסבר של ערוך השולחן, וכך משמע להבנתי בתוך דברי הרב קוק, באמת יכולים להגיד את הפסוק, ברוך שגמר תורה ועובד, תוך כדי הנחת תפילין שראש. אז היום עמדנו על שני מנהגים מאוד מפורסמים בתפילין. האם מניחים שני זוגות תפילין, הגרא הניח רק זוג אחד, ואמר שלא צריכים לחשוש בכלל לשיטת רבנו תם. אילו חסידים נוהגים, הרבה היום נוהגים להניח תפילין של רבנו תם גם כן. ובקשר לשתי ברכות או ברכה אחת, הגרא פסק כדעת המחבר, נהג לפי דעת המחבר שמברכים רק ברכה אחת, וראינו שהשיטה שמברכים שתי ברכות היא לכאורה קשה מאוד, לכן הסברנו חידוש גדול בשם גדולי ישראל בדור האחרון.